שלום וברכה, מסכת תענית דף זין, אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. אמר רבי אבאו, גדול יום הגשמים יותר מתחיית המתים, והסיבה דאילו תחיית המתים היא רק לצדיקים, ואילו גשמים זה בין לצדיקים ובין לרשעים. מסביר רש"י, תחיית המתים לא נוהגת ברשעי עובדי כוכבים, שהם אינן חיים, כמו שכתוב בישעיה, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. וירידת גשם לעומת זה מתבצעת לכולם, בין לצדיקים בין לרשעים. ודברי רבי אבאו, פליגה דרב יוסף, חולקים על מה שאמר רב יוסף. דאמר רב יוסף, מתוך שהיא שקולה כתחיית המתים, קבעוה בתחיית המתים. והוא מדבר על ההזכרה של משיב הרוח ומוריד הגשם, בברכה השנייה של 18. אבל אומר רב יוסף שזה שקול כתחיית המתים, אבל לא יותר. כי גם בהורדת הגשם חיים בני אדם, שהתבואה גדלה על ידי הגשם. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה, גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה, שנאמר, פסוק בדברים נקרא בפנים, יערוף כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי, כסערים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. אז מזה שכתוב יערוף כמטר לקחי, ואין לקח אלא תורה, שנאמר, פסוק במשלי נקרא בפנים, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. וממילא יש השוואה בין לקח לבין מטר, ולכן גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה. רבא אמר שיום הגשמים הוא יותר מיום שניתנה בתורה, שנאמר, יערוף כמטר לקחי, מי נתלה במי? הווי אומר, קטן נתלה בגדול. שהרי כשרוצים לומר למישהו תהיה כמוהו, אז אומרים לקטן תהיה כמו הגדול. אז גם פה אנחנו אומרים יערוף כמו המטר הלקח, דהיינו, המטר הוא יותר גדול מהלקח, אז ממילא יום הגשמים יותר גדול מיום שניתנה בתורה. וממשיכה הגמרא, רב הרמי הקשה בין שני פסוקים. כתיב מצד אחד, יערוף כמטר לקחי, וכפי שאמרנו, ישבו את התורה למטר, מצד שני, וכתיב, תיזל כתל אמרתי. אז אם כך, הושבתה התורה לטל, שהוא יורד יותר בנחת מאשר גשם. מתרץ את הגמרא, אם תלמיד חכם הגון הוא, אז הוא כתל, ואם לאו, עורפה הוא כמטר. דהיינו, אם מדובר על תלמיד חכם הגון, אז תהיה קשור אליו כמו טל, בנחת תלמד ממנו, ואם הוא לא תלמיד חכם הגון, אז תערוף אותו. ואומר רש"י, תהרוג אותו. ורש"י מסתמך על מה שהגמרא תגיד בהמשך, שאין עריפה אלא הריגה. אבל המהרש"א מביא פירוש אחר, שעורפהו הכוונה, תראה לו את העורף, תפנה אליו את הגב ואל תלמד ממנו. ומביאה הגמרא ברייתא, תניה היה רבי בנאה אומר, כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים, והמקור לכך שנאמר, פסוק במשלי, עץ חיים היא למחזיק עם בה ותומכי המאושר. דהיינו שהתורה היא עץ חיים בשביל מי שלומד אותה. ואומר, ופסוק נוסף באותו עניין, באותו פרק במשלי, רפאות תהי לשריך. נסתכל לפירושו של הרלב"ג, הלוא רבי לוי בן גרשום, שהיה פרשן מקרא, אסטרונום, מתמטיקאי, מדען, מהנדס, רופא ומחשובי הפילוסופים היהודיים, פעל בחבל פרובנס שבדרום צרפת, הוא היה בקיא במתמטיקה ובאסטרונומיה, הוא פיתח שני מכשירי תצפית אסטרונומיים משוכללים, ובשל כך הוא זכה לפרסום בין מלומדי דורו. עניינו באסטרונומיה השפיע רבות על הפילוסופיה שלו, מחקריו באסטרונומיה זכו להערכה רבה ותורגמו ללטינית בפקודת האפיפיור קלמנס השישי, כי הערכה על פועלו של הרלב"ג קראו על שמו מכתש בירח. המכתש רבי לוי. היו לו תרומות חשובות גם בתחום המתמטיקה, הוא חיבר ספר מעשה חושב, הוכיח בו משפטים שונים בקומבינטוריקה, ואף כתב הוכחות באינדוקציה מתמטית. הוא גם הוכיח את אחד השלבים להשערה שנקראה בהמשך הימים השערת קטלן. בשיטתו הפילוסופית הולך רלב"ג אחרי הרמב״ם ואריסטו, אך גם חולק עליהם בחריפות. למשל, הוא מבטל מכל וכל את תורת שלילת התארים של הרמב״ם, ומעלה שורה של רעיונות מקוריים, חלקם יוצא דופן במחשבה היהודית. וכך מסביר הרלב"ג את הפסוק. רפאות תהי לשריך, מדובר על הטבור. אז התורה היא מרפא לך מכל העמידות והדעות בעת שהתחלת לדרוך אל השלמות, ותתחיל לקחת מזון של ההשגות העיוניות. המשל, זה כמו שייקח הוולד מהמזון בעת היותו במעי אמו, שהוא לוקח את זה דרך הטבור. גם אתה, אחרי שאתה נשלם בחוכמה, אל תחשוב שלא תצטרך אל התורה, בגלל שפרי התורה היא להעמיד את האדם על השלמות מההשגות העיוניות. ולכן תמיד תצטרך לחקור בה וללכת במצוותיו, כי היא מוסיפה לך שלמות תמיד. וכמו שהעצמות הצטרכו תמיד אל המוח אשר בתוכם להזין ממנו, ואף על פי שכבר נשלמה הווייתם בצורה מסוימת, בכל זאת, אם הם יסורו מזה, ייפקד מהם מזונם ויפסדו. ולכן, בוודאי אתה צריך אל התורה תמיד, ולזה ראוי שתירא את השם לשמור מצוותיו, ובזה תסור מרע תמיד בדעות. והפסוק האחרון שמביא רבי בנאה, ואומר, פסוק נוסף במשלי, כי מוצאים מצא חיים ויפק רצון מאדוני. מצד שני, וכל העוסק בתורה שלא לשמה, נעשית לו סם המוות שנאמר, יערוף כמטר לקחי, ואין עריפה אלא הריגה, שנאמר, כאשר מוצאים אדם הרוג ולא יודעים מי הרג אותו, אז עושים מה שנקרא עגלה ערופה, ושם משתמשת התורה בשורש עין רש פי, וערפו שם את העגלה בנחל. ושואל תוספות וקשה, הלא הגמרא בפסחים אומרת שלעולם יעסוק אדם בתורה אף על גב שאינה לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אז איך הגמרא פה אומרת שמי שעוסק בתורה שלא לשמה, תורתנו עשית לו סם המוות? יש לומר שיש שני סוגים של לימוד שלא לשמה. שמה שאמרה הגמרא בפסחים, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, כלומר כדי שיקרא רבי, דיינו בשביל כבוד, שזה לא המטרה האידיאלית, אבל זה גם זה לא מטרה שלילית. לעומת זאת, מה שאומרת הגמרא כאן, כל העוסק בתורה שלא לשמה נעשה לו סם המוות, זה מי שלומד תורה כדי לקנטר. כשזו מטרה שלילית, ואז התורה נעשית לו סם המוות. וממשיכה הגמרא, אמר לרבי ירמיה לרב זעירה, לי תימר להתנה, יבוא הרב וילמד אותנו זה דבר הלכה. אמר לי, אומר לו רב זעירה, חלש ליבאי ולא יחילנה. יש לי חולשה כללית ואני לא יכול להשקיע עכשיו וללמד אתכם איזשהו דבר הלכה. אז אומר לו רבי ירמיה, לי ממר, מילתא דאגדתא, אז תגיד לנו משהו כליל יותר, משהו של אגדה. אמר לי, אז אומר לו רב זעירא, הכי אמר רבי יוחנן, מי דכתיב, מה זה מה שכתוב בתורה, כי האדם עץ השדה, וכי האדם עץ שדה הוא? אלא התורה מקישה אדם לעץ השדה, בגלל הפסוקים שמופיעים שבהמשך, אלא משום דכתיב, כאשר צרים על עיר להילחם עליה, אז מצד אחד כתוב, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. וזה מדבר על עצי פרי, מצד שני, וכתיב, אותו תשחית וחרת. שכן מותר לכרות עצי סרק, הכיצד? אז מה זה בא ללמד? אם תלמיד חכם הגון הוא, ממנו תאכל ואותו לא תכרות, ואם לאו, שהוא תלמיד חכם לא הגון, אותו תשחית וחרת. שכמו שהתורה אמרה, אם עץ מאכל הוא ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כך תלמידי חכמים, אם הוא הגון, אז ממנו תאכל, זאת אומרת, תלמד ממנו תורה, ואם לאו, שהוא כמו עץ סרק, אז אותו תשחית, דהיינו, סור מעליו. וממשיכה הגמרא, אמר רבי חמא ברבי חנינא, מה דכתיב? פסוק במשלי נקרא נפנים, ברזל בברזל יחד, ואיש יחד פני רעהו. לומר לך, מה ברזל זה אחד מחדד את חברו? אף שני תלמידי חכמים מחדדים זה את זה בהלכה. שכמו שמחדדים ברזל אחד על גבי חברו, למשל סכין על גבי חברתה, כך תלמידי חכמים מתחדדים זה על ידי זה בהלכה. ואמר רבא בר בר חנה, למה נמשלו דברי תורה כאש, שנאמר, פסוק בירמיהו, הלא כל דבריי כאש נאום אדוני וכפטיש יפוצץ סלה. לומר לך, מה אש אינו דולק יחידי? אף דברי תורה אין מתקיימים ביחידי. אלא צריך ללמוד בחברותה. והיינו, וזה תואם, למה דאמר רבי יוסי בר חנינה. מי דכתיב, מה זה מה שכתוב בירמיהו, חרב אל הבדים ונועלו, כאשר פשט הפסוק מדבר על הבדים, הקוסמים הבדאים של בבל, שהם ימותו בחרב. אבל רבי יוסי בר חנינה דורש את זה באופן אחר. חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים, שעוסקים בד בבד בתורה. ויש פה לשון סגי נאור, הוא מדבר על תלמידי חכמים שלומדים תורה לבד, הרי הם נכשלים ולכן מגיע להם חרב, ולא עוד אלא שמתפשים, שנאמר ונועלו מלשון איוולת, שאם הם לומדים לבד הם יהיו טיפשים, ולא עוד אלא שחוטאים. למה? כתיב האחה ונועלו, וכתיב האטם נקרא בפנים, ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני אל נטשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. אז מזה אנחנו רואים שהמילה נועלו זה בעצם עניין של חטא. ואי ביתימה, ואם תרצה תאמר שהמילה ונועלו מהכה, מכאן נלמד אותה. פסוק בישעיהו, נועלו שרי צוען, נישאו שרי נוף, היטעו את מצרים פינת שבטיה. הרי שבעקבות נועלו הם גרמו לטעות שמגיעה כתוצאה מטיפשות. וממשיכה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, למה נמשלו דברי תורה כעץ שנאמר עץ חיים היא למחזיק אם בא? לומר לך, מה עץ קטן מדליק את הגדול? אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים, והיינו, וזה תואם, למה דאמר רבי חנינה. הרבה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מרבותיי, ומתלמידיי יותר מכולם. וחשוב כנראה לשמור דווקא על הסדר הזה, קודם צריך ללמוד את התורה מהרב, אחר כך צריך לוודא בדו שיח עם החברים שאכן הבנת מה הרב אמר, ובסוף אחרי שאתה באמת יודע מה הוא אמר, אז באות השאלות של התלמידים וגורמות ללימוד להגיע למדרגה הגבוהה יותר. וממשיכה הגמרא, רבי חנינא בר פפא רמי הקשה בין שני פסוקים. כתיב מצד אחד בישעיהו לקראת צמא התיו מים, וכתיב מצד שני פסוק אחר בישעיה, הוי כל צמא לכו למים. אז האם צריך להביא לו את המים או שהוא צריך ללכת למים? מסביר רבי חנינא בר פפא, אם תלמיד הגון הוא, אז עליו נאמר לקראת צמא התיו מים, ואי לא, הוי כל צמא לכו למים, שאם התלמיד אינו הגון ילכו אצל הרב. וממשיך רבי חנינא בר חמא, רמי, כך הוא הקשה בין הפסוקים, כתיב מצד אחד יפוצו מעיינותיך חוצה, וכתיב מצד שני יהיו לך לבדיך. הוא מסביר, אם תלמיד הגונו יפוצו מעיינותיך חוצה, ואם לאו עדיף שיהיו לך לבדיך. ורשי מסביר שאם מדובר בתלמיד חכם מגון, אז יפוצו מעיינותיך, הכוונה תלמד אותו סתרי תורה, ואם הוא לא הגון אז אל תגלה לו את הסתרי תורה, אין לזרים איתך, אלא תשמור את הסודות של התורה איתך. וממשיכה הגמרא, אמר רבי חנינא בר אידי, למה נמשלו דברי תורה למים, דכתיב, הוי כל צמא לכו למים, לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה, שאין התורה מתקיימת אלא בן אדם שהוא ענב. ואמר רבי יושעיה, למה נמשלו דברי תורה לשלושה משקים הללו, במים וביין ובחלב, דכתיב, והמקור לכך שכתוב הוי כל צמא לכו למים, אז זה השוואה למים, וכתיב פסוק נוסף בישעיהו, לכו שברו ואכולו, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. וכאן ההשוואה בין התורה היא ליין וחלב, אז למה בשלושת המשקים הללו? לומר לך, מה שלושה משקים הללו אין מתקיימים אלא בפחות שבכלים? שזה במנה דפחרה, בכלי חרס, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. ומביאה עכשיו הגמרא, כועסו חכמנו מפורש. למתעניינים זה נמצא בכרך ג' עמוד 161. כדי אמרה לי, ברתי דקיסר לרבי יהושע בן חנניה. כך אמרה בת הקיסר, שכנראה לא הייתה חכמה יותר מדי, לרבי יהושע בן חנניה, אי, חוכמה מפוארה בכלי מכוער. ביזתה אותו, אמרה לו, אתה אדם מכוער, אז איך אומרים עליך שאתה כזה חכם? אז הוא כתשובה אמר לה, אביך רמי חמרה במאני דפחרה. אומר רשי שהוא בדרך שחוק אמר, והוא רמז לה, מה את אומרת לי שאני מכוער? הלא אביך נותן יין בכלים מכוערים של חרס. וכמו שאמרנו, היא לא הייתה עיפרון הכי מחודד בקלמר, אמרה לי, אלא במי נרמה, אז במה נשים את זה? אמר לה, תון דחשיבתו, הרי אתם חשובים, רמו במני דהבה וכספה. לא מתאים שתשימו את זה בשל חרס, כי הרי כולם עושים ככה, אלא תשימו את היין בכלים של זהב וכסף. אז לה ואמרה ללאבוה, הלכה ואמרה לאבא, בוא נעשה ככה. ואכן, רמיה לחמרה במנה דהבה וכספה. העבירו את כל היין מכלים של חרס לכלים של זהב וכסף. והתוצאה לא הכרה לבוא, ותקיף החמיץ כל היין. עתו ואמרו לה, הלכו ואמרו לקיסר שהחמיץ לו כל היין, אז אמר לה לברדה, קורא הקיסר לבת שלו ושואל אותה, מה נאמר לך אחי? מי אמר לך לעשות את החוכמה הזאת? אמרה לי, רבי יהושע בן חנניה. קראו, אז הוא אמר, חבר'ה, תקראו לו בבקשה. אמר לי, מה אמרת לה אחי? למה אמרת לה לעשות את זה? אמר לי, כי היא יחידה אמרה לי, אמרי לה. כמו שהיא אמרה לי, אי חוכמה מפוארה בכלי מכוער, ככה אני עניתי לה. כמו שיין משתמר בכלי מכוער, גם התורה מתקיימת בי יותר מאשר אם הייתי נאה. אבל את זה כמובן אמרתי לה בדרך משל, לא התכוונתי להגיד לה לעשות את הדבר הזה. וממשיכים ושואלים את רבי יהושע בן חנניה, והאיקה שפירי דגמירי? הנראה אנחנו רואים שיש אנשים יפים שהם חכמים. הפכנו דף, עונה להם רבי יהושע בן חנניה, אי הוו סנו תפי הוו גמירי. אם האנשים האלה היו מכוערים, אז הם היו יותר חכמים, שאי אפשר לאדם נאה להשפיל דעתו, ואז הוא בא לידי שכחה. כי רק מתוך שפלות הדעת, אדם יכול לקיים את תלמודו. דבר אחר, אומרת הגמרא, מה שלושה משקים הללו? מים, יין וחלב, אין נפסלים אלא בסך הדעת, אף דברי תורה אין משתכחים אלא בסך הדעת. שהרי המשקים האלה, אם הוא לא ישמור אותם יפה, הם יהיו נשפחים, או שאם ייפול לתוכם דבר מאוס, אז הם יהיו נפסלים מלשתות. אפילו על ידי דבר קל שנופל לתוכם, יותר מאשר משקים כמו שמן ודבש, שמתוך שהם אבים, סמיכים, אז צפה הפסולת למעלה, ואפשר לקחת את החלק העליון ולזרוק את זה לחוץ, ואז נשאר שהחלק התחתון הוא נקי. מה שאין כן במשקה צלול כמו מים, יין וחלב, אז גם בדברי תורה האדם צריך לחזור עליהם באופן תמידי, ולא להסיח דעתו מהם. ואומרת הגמרא, אמר רבי חמא ברבי חנינא, גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמיים וארץ, שנאמר... פסוק בישעיהו, הרעיפו שמיים ממעל ושחקים יזלו צדק, תפתח ארץ ויפרו ישע, וצדקה תצמיח יחד, אני אדוני ברטיב. ומדייק רבי חמא ברבי חנינא, ברתים לא נאמר, אלא ברתיו. שאם היה כתוב ברתים, אז היינו אומרים שזה מדבר על השחקים. אבל עכשיו שנאמר ברתיו, הכוונה היא שאני השם בראתי את הטל ומטר. ומזה אנחנו לומדים שהשם משתבח ומתפאר במטר השמיים. וממשיכה הגמרא, אמר רב הושעיה, גדול יום הגשמים שאפילו ישועה פרה ורבה בו, שנאמר, בפסוק שהזכרנו מישעיה, תפתח ארץ ויפרו ישע. זאת אומרת שהזמן שיורדים גשמים, זה עת רצון לפני השם, ואז באה ישועה לעולם. אמר רבי תנחום בר חנילאי, אין הגשמים יורדים, אלא אם כן נמחלו אבונותיהם של ישראל, שנאמר, פסוק בתהילים, רצית אדוני ארציך, שבת שבית יעקב, ובהמשך נסעת אבון עמך, כיסית כל חטאתם סלע. והמובן של רצית השם ארציך, הכוונה במים. דהיינו, הורדת הגשם בגלל שנסעת אבון עמך. ומביאה גמרא מקור נוסף לעניין, אמר לו זעירי מדייהבת לרבינה. ובסוגריים אומר רשי שלא אומרים פה זעירי סתם, כי הוא היה מהראשונים. רבינה היה הרבה שנים אחריו, שהוא היה סוף הוראה. לא ייתכן שזעירי ורבינה ראו זה את זה. לכן מדובר פה על זעירי אחר. זעירי מהעיר יהבת, שככה הוא אמר לרבינה. אתון מהחה מתניתולה, אתם למדתם את זה מהפסוק בתהילים. עדן מהחה מתנינן לה, אנחנו למדנו את זה מהפסוק בספר מלכים, ששם תפילת שלמה. בחנוכת הבית, וככה הוא אומר, ואתה תשמע שמיים, וסלחת לחטאת עמך ישראל, והשב אותם אל האדמה אשר נתת לאבותם. ואומר בהמשך, ונתת מטר על ארצך. אז אם כך, הגשם מגיע אחרי שהשם סולח לחטאות עם ישראל. וממשיכה הגמרא, אמר רבי תנחום ברדר הבחייה איש כפר אקו, אין הגשמים נעצרים, אלא אם כן נתחייבו, שוב לשון סגין האור, שונאיהם של ישראל, כליה, שנאמר, פסוק באיוב, צייה גם חום יגזלו ממי שלג שאול חטאו. הוא מסביר רשי, כשצייה גם חום גוזלים ממות השלג, זאת אומרת כאשר הקיץ נכנס עמוק לתוך החורף, שאינן יורדים מטר כמשפטם, אז בידוע שהחטאים של עם ישראל שאול חטאו, שהם צריכים לרדת לגיהנום. ושוב אמר לו זעירי מדייהבת לרבינה, אתון מהחה מתניתולה, אתם למדתם את זה מהפסוק הזה באיוב, ענן מהחה מתנינן לה. אנחנו למדנו את זה מהפסוק בספר דברים שכתוב, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, ובהמשך, ועבדתם מהרה. ועל אותו רעיון, כאשר יש עצירת גשמים, זה בגלל שיש גזירת אבדון על עם ישראל. אמר רב חיסדא, אין הגשמים נעצרים, אלא בשביל ביטול תרומות ומעשרות, והמקור שנאמר, צייה גם חום יגזלו ממי שלג. שואלת הגמרא, מהי משמע, איך הוצאת את זה מהפסוק הזה? עונה הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל, בשביל דברים שציוויתי אתכם בימות החמה ולא עשיתם, יגזלו מכם ממי שלג בימות הגשמים. והמילה צייה מרמזת ציוויתי, המילה חום מרמזת בימות החמה, ואלה התרומות ומעשרות שלא הפרשתם בימות הקיץ, אז העונש יגזלו מכם ימי שלג בימות הגשמים. אמר רבי שמעון בן פזי, אין הגשמים נעצרים אלא בשביל מספרי לשון הרע, שנאמר, פסוק במשלי, רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר. מסביר רשי שהמילה תחולל היא במשמעות של תבטל, כמו לא יחל דברו, שכאשר הגשמים נעצרים ויש פנים נזעמים שמראה הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מביא מטר לעולם, זה מפני לשון שקר ורחילות. שזה הכוונה לשון סתר. אמר רב סלה, אמר רב אמנונה, אין הגשרים נעצרים אלא בשביל עזי פנים, שנאמר, פסוק בירמיה, וימנעו רביבים, הכוונה שלא ירדו טיפות גשם, ומלקוש לא היה, ומצח אישה זונה היה לך מאנטי קלם. זאת אומרת, נמנע הגשם משום שמאנטי קלם, שהיה בך עזות. ואמר רב סלה, אמר רב אמנונה, כל אדם שיש לו עזות פנים סוף נכשל בעבירה, שנאמר, ומצח אישה זונה היה לך. רב נחמן אמר, בידוע שכבר שנכשל בעבירה, שנאמר היה לך ולא נאמר יהיה לך. אז הלשון היה, שזה לשון עבר, משמע שהאדם כבר נכשל. וממשיכה הגמרא, אמר רבא בר אבונה, כל אדם שיש לו עזות פנים מותר לקרותו רשע, שנאמר, בספר משלי, העז איש רשע בפניו, שאדם שיש פה עזות פנים, אמור לו רשע בפניו. שסתם ככה, אם אתה עושה את זה לאדם שאין בו עזות פנים, אתה מתחייב מלכות. אבל משום דבר זה שיש לו עזות פנים בלבד, מותר לקרותו רשע. מוסיף על כך רב נחמן בר יצחק אמר, מותר לסנותו, שנאמר, פסוק בקהלת, ועוז פניו ישונה, אל תקרא ישונה, אלא יסנה. שאדם שהוא אז פנים מותר לסנותו. סיבה נוספת לעצירת הגשמים, אמר רב קטינה, אין הגשמים נעצרים אלא בשביל ביטול תורה, שנאמר פסוק בקהלת, בעצלתיים ימח המקרה ובשפלות ידיים ידלוף הבית, שבשביל הצלות שהיה בישראל שלעסקו בתורה נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא, לשון סגי נאור, כאילו הקדוש ברוך הוא עצמו מח, והמשמעות של מח, ואין מח אלא אני, שנאמר בספר ויקרא, ואם מח הוא מערכך. אז המשמעות היא שריבונו של עולם הוא כמי שאין בו כוח להוריד טל ומטר, שהרי ואין מקרה אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר פסוק בתהילים, המקרה במים עליותיו. רב יוסף אמר שהמקור לכך שגשמים נעצרים בגלל ביטול תורה מהכה, מפסוק באיוב שאומר, ואתה לא ראו אור, בהירו בשחקים, ורוח עברה ותתארם. וכך הוא דורש, ואין אור אלא תורה, שנאמר פסוק במשלי, כנר מצווה ותורה אור. והמשך הפסוק באיוב, בהירו בשחקים, מוסבר על ידי תנא דבר רבי ישמעאל, שאפילו בשעה שרקיע נעשה בהורים בהורים להוריד טל ומטר, זאת אומרת שהוא מתמלא עננים ואנחנו כאילו חושבים שיהיה גשם, ממשיך הפסוק, רוח עברה ותתהרם, שהרוח עוברת בשמיים והיא מפזרת את האבים. ממשיכה הגמרא, אמר רבי אמיין, הגשמים נעצרים אלא באבון גזל, שנאמר פסוק באיוב, על כפיים כיסה אור, והכוונה כאילו כתוב באבון כפיים כיסה אור, שבגלל אבון כפיים שזה גזל, כיסה אור נעצר הגשם, ואין כפיים אל החמאס, שנאמר בספר יונה, ומן החפס אשר בכפיהם, ואין אור אלא מטר, שנאמר בספר איוב, יפיץ ענן אורו. וממשיך רבי עמי, מה הייתה קנתי? אז מה צריכים לעשות בשעת עצירת גשמים? התשובה היא הרבה בתפילה, שנאמר בסוף הפסוק באיוב, על כפיים כיסאו ויצב עליה במפגיע, ואין פגיעה אלא תפילה, שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. אז אם ככה, הלשון של פגיעה זה תפילה. דרשה נוספת, ואמר רבי עמי, מהי דכתיב? פסוק בקהלת, אם כהה הברזל והוא לא פנים קלקל, וחיילים יגבר, ויתרון הכשר חוכמה. אם ראית רקיע שכהה כברזל מלהוריד טל ומטר, למה? בשביל מעשה הדור שהם מקולקלים, שנאמר והוא לא פנים קלקל, שהמשמעות שקלקלו הדור. אז מה תקנתן? התגברו ברחמים, שנאמר, וחיילים יגבר. והמילה חיילים או במשמעות של חיל, שהמשמעות היא צעקה, תפילה, כמו הפיוט, או חיל על האל, שזה נגזר כמו הפסוק בתהילים, חיל כיולדה. אפשרות שנייה, וחיילים, הכוונה תפילה בציבור, כמו הרבה חיילים. ומסיים הפסוק, ויתרון הכשר חוכמה. בא לומר, כל שכן אם הוכשרו מעשיהם מעיקרה. שאם הכשירו העם את מעשיהם מתחילה, ודאי שיבואו הגשמים. יותר מאשר מהפתרון של בחיילים יגבר, שהם מגבירים חיילים ועומדים בתפילה אחרי שהם קלקלו. עד לכאן דף זין.